ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואה שלמה מהרה לציון בן וולד, אברהם בן שרה, דינה בת רות, נחמה בת רומיה. זיווגים הגונים מהרה, והצלחה בכל, אלעד ומרגלית בני ברכה ויהודה נוח בן בתיה. הצלחה מרובה לניסן בן פנחס. ולעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי אהרון דריים, יבגני בן אולגה, יהודית בת שמחה, אודליה בת שושנה, דינה בת שמעון ויונה, יניב בן חנה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו נמצאים בין המצרים, באחת הסיבות לחורבן זה שלא היה להם בושת פנים. הגמרא במסכת שבת קוף יוטט אומרת, אמר עולה, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. העץ יוסף על עין יעקב מבאר, על פי דברי חובת לבבות, שיש כמה מצוות שכל קיומם זה רק בשביל הבושה. והוסיף שכל שכן שהבושה מונעת מעשיית עבירות. לכן כל זמן שהיה להם בושת פנים זה מזה, לא נחרבה ירושלים. כי נמנעו מלעשות עבירות מפני הבושה. וגם כמה מצוות נעשו מפני הבושה. אבל מי שנסתלקה מהם בושה, שרו מטוב עשו רע, ובסור הסיבה יסור המסובב. אז נרחיב קצת על הדיבור של מידה זו והיפוכה, מידת הבושה וההפך עזות הפנים. למדנו כי מחמתם נחרב הבית ונסבבו לנו צרות רבות לכלל ישראל. כשמתבוננים בעניין, רואים עד כמה המידה הזו חשובה לאדם שיהיה לו בושת פנים. לעומת זאת, כמה חמור העניין מי שאין לו, ויש לו עזות פנים. על ידי זה מגיע לכל עבירות שבתורה, ונמנע מלעשות תשובה. אז נדבר קודם בעניין עזות הפנים. סיפר הגאון רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, שמנהל ישיבת רדין, רבי צבי הירש לוינסון, זכר צדיק לברכה, החתן של החפץ חיים, בא לחותנו ואמר לו שיש בישיבה בחור שסרח. אמר לו החפץ חיים, אין להוציאו מהישיבה. בוסיף שלבסוף הוא יהיה רב בישראל. ואכן בסופו של דבר כך היה. אחרי שבועיים באה אישה בעלת האכסניה שהתאכסנו מספר בחורים שם, וסיפרה שאחד הבחורים התחצף כנגדה. אחרי בירור ציווה החפץ חיים לחתן לסלק את הבחור החצוף מהישיבה. שאל אותו רבי צבי הירש, לפני כמה ימים אמר רבנו בקשר לבחור שנכשל להניחו, מדוע אמר את הבחור הזה לסלק מן הישיבה? אמר לו החפץ חיים, אנא מתנית ידענה. חכמים זיכרונם ברכה במסכת אבות אמרו, אז פנים לגהנום. וצריך ביאור. ממה נפשך? אם אותו חצוף עבר עבירה ולא עשה תשובה, נמצא כי על כל עבירה נענשים בגהנום? ואם כן, למה דווקא אז פנים לגהנום? ואם אז פנים יחזור בתשובה? הרי אין דבר העומד בפני התשובה, וגם עז פנים הוא בכלל. אלא אומר החפץ חיים, בדי על כל עבירות אם שב בתשובה מוחלין לו. אבל מישהו עז פנים, חזקה עליו שלא יעשה תשובה, ולכן נחרץ משפטו ישר לגיהנום. ולכן פסקתי שאותו בחור שתחצף יסלקו אותו תכף ומיד מהישיבה. לא יומן כי סופר לקחת אחריות כזאת, להוציא אותו כמו שאומרים לרחוב. מי יודע מי יכול לצאת מזה? הרי טרוצקי זרקו מהישיבה, מהתלמוד תורה, והוא נהיה רוצח המונים, מיליונים יהודים נרצחו בגללו. וחפץ חיים אומר, אנא מתניתא ידענא, כשכתוב באבות שעז פנים לגיהנום ישר, מה עם תשובה? הוא אומר, הוא לא יעשה תשובה. וחזונו של החפץ חיים התממש, באותו בחור יצא לתרבות רעה. על דרך זו מסופר על הגאון מצ'יבין, זכר צדיק ברכה, שהיה עוד אברך צעיר, סרב להתעתר בחתר רבנות, כי לא רצה להנות מכתרה של התורה, ולפרנסתו עסק במסחר. נסיבות המצב הכלכלי הדחוק אילצו אותו בסוף לכהן פאר כרב בדין של צ'יבין. פעם התבטא ואמר על עצמו, מעולם הוא לא הקפיד על אדם חוץ מפעם אחת, וגם אז כשהקפיד זה היה מתוך חשש שמא תיפגע מרותו וכבוד הרבנות. והמעשה כך היה. בתקופה הראשונה לכהונתו ברבנות נפל סכסוך בין שני יהודי העיר, אחד עשיר גדול מחשובי הקהילה ואחד יהודי פשוט. הסכסוך הגיע לפניו והוא פסק שהיהודי הפשוט צודק והנגיד יצא חייו. הנגיד היה מתקיפי הקהל, כעס וזעם. בהזדמנות הראשונה בבית הכנסת פרץ בדברים גסים נגד הרב ואמר, איך זה אדם שעד לא מזמן שחר במסחר בא לשפוט שפוט ועוד פוסק נגדי? הגאון מצ'יבין האזין לכל הגידופים ולא אמר דבר. כשסיים הנגיד לחלות את זעמו אמר לו שלוש מילים, עז פנים לגיהנום, מובטחני שימות בלי תשובה. ככה אמר. כששמע הנגיד את דברי הרב התחכם ואמר, ידוע שבעל הנועם אלימלך הבטיח שמי שיזכה לבוא על קברו בוודאי ימות בתשובה. אם כך, במוצאי שבת קודש ארתום את הסוס ואסע עם העגלון לקברו של הצדיק ואתגבר על ההזהרה שעמוד בלא תשובה. בצאת השבת יצא עם העגלון לכיוון קברו של בעל הנועם אלימלך, ואיך שיצאו את העיר נפל הנגיד ומת. סיים הגאון מצ'יבין את הסיפור ואמר בענווה אופיינית, הנה רואים אנו כיצד שומר בעל הנועם אלימלך על הבטחתו. לא תלה את זה בעצמו אלא בנועם אלימלך. הלקח הגדול שלומדים מכאן, כמה חמור דינו של עז פנים שנמנע ממנו לחזור בתשובה. וזה לא מטעם עונש, כי יש עבירות הרבה יותר חמורות מזה, ולא מצינו שבגללם ימות אדם בלא תשובה, אלא זה מטעם דרכו של עולם. מישהו עז פנים מתחצף בפני כולם ולא מקבל מרות מאדם, ממילא לא יחזור לעולם בתשובה. הוא בטוח שהוא צודק. חיי האדם מספרו בית אברהם סימן כף גימל על המשנה באבות, עז פנים לגיהנום ובשת פנים לגן עדן, אומר, המשנה לא מחלקת אם זה צדיק או רשע, תלמיד חכם או עם הארץ, אלא הדין פסוק, אז פנים לא משנה מי הוא לגיהנום. יש עבירות חמורות מעזות, אבל הם לא סימן לגיהנום. ואז פנים סימנו לגיהנום ודאי פסוק. ככה אומר החיי האדם. כי אין זה כתב במדרש שמואל, אם תראה אז פנים רודף אחרי מצוות, עם כל זה בסופו של דבר הוא לגיהנום. עם כל המצוות. אפשר להסביר על פי זה את הגמרא מסכת תענית דף זן. אמר רב אמנונה, כל אדם שיש לו עזות פנים, סוף נכשל בעבירה. רב נחמן אמר, בידוע שנכשל בעבירה. והגמרא מביאה שם דברים חמורים על עזי פנים, ובכל אופן לפי זה ניתן להבין, מדוע אפילו כשהוא עושה מצוות, סופו יורש גיהנום, כי לפי רב אמנונה, מי שעז פנים סוף נכשל בעבירה. לכן לא יעזור לו שום דבר. בדרך זו ניתן בהר מדוע עז פנים לגיהנום. אומר הגאון רבי חיים אפרים זייצ'יק, זכר צדיק ברכה בפרי הארץ, מכל עבירה נברא מלאך רע. כוח המלאך הרע הוא כפי כוחה ומידתה של העבירה. אם אדם עובר עבירה, ליבו נוקפו ומתבייש ומתמלא חרטה על שכלותו, מרקח את ליבו, מחליש עזותו ותקיפותו, גם המלאך הרע הנוצר מעבירה חלשו והכתרוק חלש. אבל אם העבירה נעשתה בעזות מצח, ביד רמה, בהתלהבות, בחום, ברגש, הוא נידן באותה מידה. המלאך שלו יהיה אלים, מקטרג בחרון אף חזק ביותר. וגם המקטרג יהיה עז פנים ולא יתבייש מכלום. לכן, עז פנים שעושה עבירה בתקיפות, ביד רמה ובהתלהבות, בלי כל סימן חרטה ונקיפות מצפון, העונש עולה וחמור יותר מכל המידות הרעות, והוא הולך ישר לגיהנום. עד כמה זה חמור? נראה את רבי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. כשהיה גומר את התפילה שלו, מה היה אומר? גמרא בברכות תזן. רבי, בתרצלותי אמר הכי, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים. הוא צריך הצלה, רבנו הקדוש עם כל הזכויות שלו, להתפלל כל יום בסוף התפילה ולבקש שהשם יציל אותו מעזי פנים ומעזות פנים. וקבעו חכמים זכרונם לברכה את הנוסח הזה לומר אותו בכל יום בסוף ברכות השחר. זה העזות פנים. שמיים הבושה, בספר אורחות צדיקים כתב עליה, מידת הבושה היא גדר ומחיצת ברזל בפני כל העבירות. בספר המעלות, מעלת המידות, לגאון רבי אברהם, זכר צדיק ברכה, אחיו של הגאון, העריך לבאר מעלותיה של מידת הבושה, ובין השאר כתב, דעו בניי, מעלת מידת הבושה מעלה חשובה עד מאוד, שכל מי שיש לו בושת פנים ניצול מן החטאים והעוונות. בגדולה היא מידת הבושת, בעבורה זוכה אדם למעשים טובים, ולא עוד אלא שזוכה לגן עדן בזכות הבושה. זו לא רק מעלה גדולה לאדם, אלא זה הכרחי לתשובה. ורבנו יונה בשערי תשובה מביא שער ראשון עוד כף א' בעיקר השישי, עניין הבושה. מוכרח שיהיה לאדם מידת הבושה, כי בלעדיה לא ייכנס לשערי תשובה. וכשיקנה מידת הבושה יוכל להגיע למעלת התשובה. הגמרא ביבמות עין ת' אומרת שלושה סימנים יש באומה זו: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה לא רק סימן לכלל ישראל שהם ביישנים, כל מעמד הר סיני היה עבור זה. כל מעמד הר סיני היה בשביל הבושה. כתוב בתורה ספר שמות כף ט"ז, כלל ישראל אמרו למשה רבנו עליו השלום, דבר אתה עמנו ולא הקדוש ברוך הוא, פחדו למות. משה רבנו ענה להם, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. הגמרא בנדרים דף כף אומרת, מה זה בעבור תהיה יראתו על פניכם? זו בושה. מה זה לבלתי תחתאו? מלמד שהבושה מביאה ליראת חטא. על זה כתב המשגיח רבי ירוחם ממיר זכר צדיק ברכה, הדבר ידוע כי יראת השם, יראת שמיים, זה מהמדרגות הנעלות הגדולות ביותר, וזה תכלית כל התורה כולה, כמו שנאמר, ועתה ישראל מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם לי יראה. ועל זה אמרו חכמים, יראה זו בושה. רבנו הראש מפרש, כי משם ירשו את הבושת. מאיפה עם ישראל קיבלו את הבושה שהם ביישנים? משם, ממעמד הר סיני. ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. לכאורה יש להבין מדוע מי שאין לו בושת פנים ידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני, מה הקשר? אבל לפי מה שאמרנו הדברים מבוארים. במעמד הר סיני עם ישראל ירשו את הבושת, כמו שאומר רבנו הראש. זו הייתה המטרה של מעמד קבלת התורה, בעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. אז אם אין באדם בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו במעמד הר סיני. עדיין צריך להבין למה זה כל כך רע שאין לאדם בושה, מה החיסרון אם אין לו בושה. לא מדברים מעז פנים, עז פנים אמרנו לגיהנום, אבל מדברים אדם שהוא לא עז פנים אבל הוא גם לא ביישן, מה גרוע כל כך? המכתב מאליהו חלק ג' עמוד 215, וגם הספתי החיים במועדים חלק א' עמוד ר', בערו מה שורש הבושה. הבושה זה סימן שהמצפון תובע ממנו שאין לעשות מעשה נגד רצון השם יתברך. הבושה מייצרת הרגשה באדם שהמעשים צריכים להיות מתאימים לידיעות ולהכרות שלו. כשאדם עושה דבר נגד רצון השם, הוא מרגיש בליבו סתירה בין מעשיו לידיעותיו, וזה מביא אותו להתבייש. ככל שתגדל הרגשת הסתירה, ככה גודלת הבושה. אבל אדם שאין לו בושה ולא מתבייש במעשיו, לא אכפת לו גם שמעשיו סותרים את ידיעותיו, לא מעניין אותו. כלומר, אדם שאין לו בושה לא אכפת לו ממעשיו, ממילא יכול לעבור כל עבירות שבתורה, כי הוא לא מרגיש סתירה בין הידיעה לבין המעשה, הוא לא מתבייש. אדם שיודע שהוא עושה משהו לא הגון, הוא מתבייש. למה? כי הוא יודע שלא עושים כזה דבר והוא רוצה לעשות, הוא מתבייש. אבל אם בן אדם אין לו סתירה בין המעשים לידיעות, למרות שהידיעה אומרת לא, והוא עושה, מי גרם, אין לו בושה, לא מתבייש. אפילו אם יגידו לו, מה אתה עושה? הוא לא מתבייש. אין מה שיבלום אותו. רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הביא יסוד הזה מהסבא מנוברדו, והסביר את זה על פי סיפור. היה גוי אחד, עובד עבודת פרך, בקושי מרוויח כמה פרוטות, הולך איתם לבית מרזח, שותה לשוכרה, להפיג את העמל והיגיעה. יום אחד הוא עובר ליד בית הכנסת, והוא רואה את החבר שלו, גוי, יוצא מבית הכנסת של היהודים. והוא רואה אותו מאושר, שואל אותו, מה קרה, מה אתה עושה בבית הכנסת? אמר לו, היהודים בעלי צדקה, והם מפרנסים גם גויים עם בני ישראל, גם הם עניים משום דרכי שלום. אני עושה כמה סיבובים במנחה וערבית, ואני מרוויח כפול ממה שהרווחתי בשדה. שמע גוי, אמר גם הוא ינסה. הסתובב בבית הכנסת והפרוטות התחילו לזרום, אבל הוא ראה שאנשים אומרים צדוקת, 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 צדוקת. התחיל לתרגל את זה, והיה אומר צדוקת, 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 ומקבל כסף. פתאום הוא שם לב שאחד נותנים לו יותר מכולם. ניגש אליו, אמר לו, תגיד לי, איך זה שאתה מקבל יותר מכל אלה שמסתובבים? אמר לו, אני גר צדק, והיהודים אוהבים גרי צדק. למחרת הסתובב, אמר צדוקת, צדוקת לגר צדק, וקיבל כפול, היה מבסוט. אחרי כמה זמן הוא ראה שם היהודי יושב ולומד בספר, ואחרי זה מסתובב ומקבל שטרות, לא פרוטות. ניגש אליו, שאל אותו, איך זה שאתה מקבל יותר מכולם? אמר לו, אני נכד של הבעל שם טוב. אמר, איזה יופי. למחרת הסתובב, צדוקה, צדוקה, גר צדק, נכד של הבעל שם טוב. ככה זה אנשים, אנשים ידיעות ומעשים, סתירות, לא מפריע להם. אדם יכול להיות יודע דברים, אבל עושה מה שהוא יודע שאסור. איך? הוא יכול להיות גר צדק ונכד של הבעל שם טוב, הוא יכול להיות הכל, אין לו שום בעיה עם זה, אין לו בושה. הבאנו בגמרא במסכת נדרים שכל אדם שמתבייש לא במהרה חוטא, וזה אחד מסגולות הבושה. מי שמתבייש לא חוטא. כתב הגאון מבינה שהאדם כל זמן שנמצא קודם עשיית עבירה יכול לפרוש ממנה בזכות יראת שמיים, אבל אם הוא התחיל כבר לעשות עבירה, אז היראת שמיים לא תוכל לעזור. עומק הגמרא במסכת ברכות כ"ח, באו התלמידים לרבי יוחנן בן זכאי להיפרד ממנו לפני מותו, ביקשו תברך אותנו. מה אמר להם? היא רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. על מה השתגיעו? למי הוא אומר? לתנאים. על מה השתגיעו ליראת שמיים כמו שאתם יראים מבשר ודם? שמעתם? כי בשר ודם כשאדם רואה אותו אז יש לו בושה, כן? חוץ מהמוחים בחוץ. אבל יש לו בושה. אבל שלא רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אמנם כתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא רואים את זה בחוש. זה לא עוצר את האנשים. אבל בני אדם, כן. אם נתבונן במצבנו, נגלה שאנחנו באמת מתביישים מבני אדם. אדם, אם החליק בשלולית, דבר ראשון שהוא מתרומם, מסתכל מי ראה אותו נופל. הבושה. זה מה שמפריע לו. אדם שעובר עבירה, אפילו בסתר, לא מרים את הראש למטה, השם רואה, שומע. הנוטע אוזן לא ישמע, אם יוצר עין, הלא יביט. בנותן טעם, מסופר על הגאון רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה. פעם אחת נכנס אצלו אדם חשוב, בלי הודעה מוקדמת. ודיברו באיזה עניין, פתאום באמצע השיחה, רבי ישראל נאנח. הנחה עמוקה, לא הבינו למה. שנגמרה השיחה ונפרדו, בני הבית שאלו אותו, מה קרה שנאנחת? הוא אומר, שמתי לב בתוך כדי דיבור שהשרוול שלי קרוע, והרגשתי בושה בפני האורח. ואז אמרתי, וואו, אני מתבייש מפני האדם שעומד מולי בגלל שהשרוול קרוע, ואני לא מרגיש בושה כזאת מהקדוש ברוך הוא במעשיי. הרי הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כל הזמן, אין רגע, אין רגע שהוא לא מסתכל. ופה אני הבחנתי רק שהשרוול קרוע, וזה לא נעים שהוא מסתכל עליי שאני שלמפר כזה, הולך עם קרע בתוך השרוול. אז התביישתי. אתם שומעים מה רבי ישראל נהנה? לא על הקרע עכשיו, על המסקנה. למה אני לא נאנח ככה על כל דבר שהקדוש ברוך הוא רואה אותי? רבנו יונה בשערי תשובה אומר, והנה החוטא יבוש מאוד לעבור עבירות לפני בני אדם, ויקלם אם ירגישו ויכירו בעבירותיו. איך לא יבוש מן הבורא יתברך? אלא בגלל שהבורא רחוק מכליותיו, ולכן הוא מתבייש מן הנבראים, ולא מתבייש מהבורא יתברך. עכשיו נצייר ציור. אדם מוזמן לבקר אצל אדם רם המעלה. לפני הכניסה הוא דרך חוץ מכבודכם על גדולים, ונכנס לבית, לא ידע, ודרך על השטיחים שלו, ונהיה סרחון ולכלוך והכל, ובעל הבית ראה את זה, תפס מיד סמרטוט והתחיל לנקות את השטיחים. הבעל הבית בעצמו התחיל לנקות, והוא עומד בצד מתבייש, מתבייש. אדם אם ככה צריך לראות כמה בושה יהיה לו, שיזכור שמי רוחץ את צועת עוונותיו? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. איי 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 איי, זה מה שאומר הרמק הקדוש בתומר דבורה, שהקדוש ברוך הוא רוחץ את העוונות שלנו בעצמו. הגמרא בברכות אומרת, באמר רבא בר חייננה סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו. תראו מה כוח הבושה. מפשטות הגמרא, מוחלין על כל עוונותיו, משמע על ידי בושה שאדם מתבייש בעבירה אחת, מוחלים לו על כל עוונותיו. וכך כתב הריף בביאורו על עין יעקב, ואמר, המתבייש בעבירה סימן שנכנע לפני יוצרו, בוש ונחלם מלפניו, ואין לך תשובה גדולה מזו. לכן מוחלים לו על כל עוונותיו. יש ראשונים שחולקים על זה, אומרים שמוחלים לו רק על כל עוונותיו מאותו מעשה. אבל גם לפי שיטתם יש לדעת דבר אחד, ידיעה חשובה. הגמרא מסכת שבת למד בית אומרת, מי שחלה ונטה למות אומרים לו התוודה, שכן כל המומתים מתוודים. עלה למיטה ונפל, נפל למשכב, דומם בעיניו כמו שעלו לגרדום לדון, שכל העולה לגרדום, אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול. מי אלה הפרקליטים? תשובה ומעשים טובים. אומרת הגמרא, ואפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות, ניצול. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אפילו 999 באותו מלאך לחובה, ואחד לזכות ניצול, שנאמר, מליץ אחד מני א', המרשע, תמה על זה, איך אפשר במעשה אחד שיש בו 999 פנים לחובה, וחלקיק אחד מאלף לזכות, איך יכול להיות ניצול? איזה עבירה אפשר לעשות כזאת? שתהיה 999 חלקים שלה חובה, ויהיה בה אחוזון אחד מאלף לזכות. אבל אפשר להסביר את זה לפי המהר"ל. אם יש מישהו שיודע את התירוץ של המהר"ל, מקבל 200 שקלים. מה התירוץ של המהר"ל? איך אפשר 999 חלקים לחובה באלפית לזכות בו ניצול? מה אומר המהר"ל? אומר בנתיבות עולם נתיב הבושה, אמר עולה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא היה להם בושת פנים זה מזה. באר המהר"ל, כשאדם עושה חטא ומתבייש מזולתו, זה נקרא שלא הכל חטא. אבל כאשר אין בושה, זה אומר שהכל חטא גמור, וזה הביא את החורבן הגמור לבניין בית המקדש. אבל אם היה לעם ישראל בושה והיו מתביישים זה מזה, לא היה חורבן גמור, אלא היה נשאר משהו. תראו כמה בושה יכולה להציל. בתוך כל מה שאדם עושה, אם יש לו חלקיק של אלפית שהוא מתבייש בעבירה גמורה, יכול להציל אותו. להבין את דבריו, אומר הגאון רבי יצחק בלזר, זכר צדיק ברכה, הביא אותם הרב לופיאן, מי שעובר עבירה חס ושלום אבל מתחרט אחר כך ומתענח, כתוב בשמיים בפנקסו שעבר עבירה עם הנחה, וכל שכן עם בושה. השני עבר עבירה לא נענח, כתוב עבר עבירה ולא נענח. מה ההבדל ביניהם? שמיים וארץ. לפי זה אפשר ליישב את קושיית המרשע. יכול להיות שבמעשה אחד יהיו 999 לחובה, וגם זה יהיה באותו מלאך, אבל בכל זאת יש צד לזכות שהוא מתבייש מעשיית העבירה עצמה, והוא יכול להיות ניצול. כמה גדול כוח הבושה. ביארנו את מעלת הבושה וכמה צריכים אותה. ביארנו את חומרת הדבר משועז פנים שנמנע ממנו לעשות תשובה. אבל עדיין יש לנו שאלה. מה יעשה אדם שנולד בטבע שהוא לא מתבייש? הוא לא ביישן. הבושה זה תכונה, נולדים עימה. ויש כאלה נולדים ביישנים, מכירים ילדים ביישנים. האמת שמידת הבושה זו מידה שכל אחד ואחד צריך לעמול, לעבוד, להשיגה. רבנו יונה בשערי תשובה אומר, וישיג אדם מדרגת הבושה כיצד? התבודד לחשוב בגדולת השם וכמה רבה רעה הממרא את פיו. וכשיזכור תמיד שהשם רואה מעשיו וגם בוחן כליותיו וגם צופה במחשבותיו, יוכל להשיג את מידת הבושה. גם באורחות צדיקים בשער הבושה. על כן ראוי לכל אדם להשתדל להתנהג במידה חשובה זו, להתחכם לה עד שתהה קבועה בנפשו, יגביר אותה על כל טבעיו ותהיה בעיניו חשובה משאר מידותיו, כי איתה מגיעים לרוב המעלות, ובזה יימנע מעבירות ומידות מגונות. אומר רבנו יונה שוב, ישיג מדרגות של בושה כשיתבודד לחשוב בגדולת השם ברוך הוא, ויזכור תמיד שרואהו במעשיו, בוחן כליותיו, צופה במחשבותיו. אז הדרך להגיע לבושה על ידי חשיבה על הקדוש ברוך הוא, גדולתו והשגחתו עלינו בכל. מי שמגיע להרגשה זו בקלות ישיג את הבושה. להבין את הדברים נשמע מה אמר הגאון רבי יעקב בן נעים, שהביא משל על פי דברי אור החיים הקדוש. אדם בעל עסקים היה צריך מנהל מחירות, אבל לפני שהוא ייקח מנהל מחירות הוא רוצה לבדוק אם הוא נאמן או לא. מה עשה? עשה מבחן. לפני שהכניס אותו לנהל, פיזר שטרות בכל מיני מקומות שיראה כאילו זה נפל, והוא יציץ ויתבונן מה הוא עושה, אם הוא מכניס לכיס או לא. אם הוא מכניס לכיס הוא לא נאמן, אם הוא יאסוף אותם ירכז וישים בצד עד שיחזור בעל הבית הוא נאמן. הבן אדם נכנס, ראה את הזה והתחילו לעבור למחשבות, זה נראה שזה נפל, אף אחד לא יודע, זה לא ממוספר, זה לא במקום מסוים שמישהו יזכור. הוא היה חושב להכניס לכיס, לא להכניס לכיס, הסתובב לראות אם יש מצלמות, משהו, ופתאום הוא ראה שבעל הבית מציץ מהפתח של המנעול, מיד הוא נעמד וכולי. אם אנחנו נרגיש ככה שהקדוש ברוך הוא לא מציץ, לא צריך להציץ, מלמעלה הוא רואה הכל, לית אתר פנוי מיני, אתה שקוף, רואים אותך, שומעים אותך, מצלמים אותך, הכל. אם אתה תרגיש כמו בסיטואציה של זה שהיה צריך להיות מנהל, אתה תגיע לבושה מהר מאוד, כי כל דבר שאתה עושה גם יראו את זה אחר כך, סוף דבר הכל נשמע, הכל עתיד להתפרסם לפני כל המשפחה, חברים, ידידים, ראש הישיבה, בחורים, כולם ישבו באמפיתיאטרון, ואתה תעמוד בדין ויראו את כל הסרט של החיים שלך. וגם חשבת על חבר שאמרת לו כן, שלום, בטא, בטא, ובלב מה אמרת עליו, מה חשבת? הכל, הכל. לכן אומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע, אז את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בסוף יראו לך כי זה, זה אתה. אתה לא יכול לדבר, לא יכול להגיד משהו, אתה לא יכול להסביר. גם את המחשבות שרצות בפנים, יהיה בתרגום למטה על כל מעשה. אז אם כן, נשאר לנו לסכם. בספר שפתי חיים, במידות בעבודת השם, כותב, החוש לא עוזר לנו להרגיש את מציאותו של הקדוש ברוך הוא ושהוא נמצא איתנו. רק על ידי התבוננות ושימת לב מרצון אפשר לקנות הכרה אמיתית כזו בלב האדם. בשיעור הבוקר למדנו על מעשרות, עשר כדי שתעשר. כתוב שהקדוש ברוך הוא צילך על יד ימיניך. אחת מהעצות שנותן החכם אומר, בשביל שתיתן אל תחשוב שאתה מפסיד ומתמעט אם אתה נותן, אדרבה, תיתן ותקבל, כמו שכתוב ונתנו, אותיות ונתנו ישר והפוך, אותם אותיות ונתנו, זה חוזר, תמיד זה חוזר. אז הוא אומר, אם השם צילך על יד ימיניך, כמו שאתה מתנהג, הצל מתנהג. כמו שאתה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מתנהג. מה אתה עושה? מכניס את היד לכיס, מוציא ומושיט לעני, נכון? מה עושה הצל? אותו דבר. מכניס את היד לכיס ומוציא. אז כשאתה נותן, גם השם נותן לך. כי השם צילך על יד ימיניך. כמו שהצל תמיד מתנהג כמו שאתה, ככה השם מתנהג תמיד כמו שאתה. אתה נותן, גם הוא נותן. אתה לא נותן, גם הוא לא נותן. אז זאת אומרת, אם אדם יביט בדברים, יצייר לו ציורים שהשם נמצא בסביבתו, עכשיו מובן מה רבן יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו, שאם מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם, תנאים צריכים את העצה הזאת, תנאים, כל שכן אנחנו. אז אדם צריך לעבוד על זה בשביל לקנות את הבושה ולנצל מעזות פנים, כי ישר לגיהנו בלי תקנה. והביא מהנהגה של הסבא מכלם, שבכל עת ניסיון או התלבטות, מה היה הצד לבחור? מה הצעד הנכון לעשות? אתם יודעים מה הוא היה מצייר? 200 שקלים למי שיודע? כן? לא. הוא היה מצייר את הרב שלו לפניו, רבי ישראל סלנטר. זה היה מספיק לו כבר. כשהוא היה מתחבד במשהו, אז הוא היה רואה מול עיניו ממש ציור של הרב, וברגע הזה זהו, אין התחבטויות ואין שום דבר, וכאילו הרב קורא את כל המחשבות שלו, וכאילו אומר לו מה לעשות. הרי אם היה הרב היה שואל אותו, היה אומר לו מה לעשות. הוא יודע מה דלך, מה הלך המחשבה של ריבו, וכך היה משיג את הדרך הנכונה שלו לטעות. ציורים שאדם יכול לצייר מקלים על החושים לקלוט את התמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא לידינו. אם נתרגל ונתבונן, כל אחד במי שיכול להשפיע עליו. אם אדם יודע שאם היה עושה את המעשה מול אמא שלו, וזה היה מספיק בשביל שהוא לא יעשה, שיצייר את אמא שלו. אם הוא יודע זה אבא שלו, אם זה הרב שלו, אם זה חכם פלוני, אם זה צדיק אלמוני, אם הוא היה עומד מול רבי שמעון בר יוחאי ועושה את זה. וכל שכן אם קל לו להגיע להכרה שהשם רואה במעשיו, יוכל להשיג את כל המעלות הטובות, נתרחק מכל נדנות של עבירה, ונתקן ככה את החטא הגדול שגרם לחורבן ביתנו, שלא הייתה בושה זה מזה, ועל זה חרב הבית. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו, אמן. אם יש שאלות בבקשה. כן, יש פה בחור באמצע, תן לו.
כן, שומעים אותי.
תעמוד בבקשה.
דבר ראשון אני רוצה להגיד, אני מאמין באלוקים. יש לי שאלה, בקשה מסוימת, אני רוצה לדעת אם יש לרב הוכחה לאלוקים.
ככה, צ'יק צ'ק.
ישר, לעניין.
ההוכחה שיש אלוקים זה אתה.
אוקיי, תסביר.
אתה בראת את עצמך או נבראת?
התשובה שלא בראתי את עצמי.
לא בראת. אז מי ברא אותך? מי שקדם לך, נכון?
נולדתי כמו שנולדתי.
ברור, אבל מי שקדם לך, נכון?
נכון.
במי שקדם לו ברא אותו.
מן הסתם.
ואף אחד לא ברא את עצמו.
זה נכון.
אז מוכרח להיות שמישהו שברא את הנברא הראשון.
מה זאת אומרת ראשון?
הרי כל נברא לא ברא את עצמו.
נכון.
ומוכרח שמישהו ברא אותו.
אוקיי.
ונלך לראשון שהיה הנברא הראשון.
תגדיר מה זה הראשון.
הראשון, אדם הראשון נגיד.
אוקיי, תגדיר טווח זמן.
כמה שאתה רוצה, 5,700 וכולי.
לפני 5,700 בן אדם נולד מאבא ואמא.
ולפני, לא היה עולם.
ולפני?
לא היה עולם.
אבא ואמא שלו.
לא הבנת, לא היה עולם.
אתה מתכוון שנים של היום.
שנים של היום.
אוקיי.
לא היה עולם. לא היה עולם.
אז זה מה שאתה טוען, השאלה אם יש לך הוכחה לזה.
לא הבנתי.
כי לפי מה שנראה היום, העולם הזה קיים הרבה יותר מ-5,000.
לא משנה, כך, 8 מיליארד, בסדר?
אוקיי.
לפני 8 מיליארד היה?
עולם, כדור הארץ לא.
שואל, היה או לא היה?
לא היה כדור
הארץ. אז לא היה ברואים, נכון?
שוב פעם.
היה ברואים או לא?
מה אתה קורא לזה, בני אדם?
אתה, כמוך.
אני...
היה כמוך?
כמוני אין ולא יהיה.
לא ברור, לא עם טביעות אצבעות שלך. כמוך, בן אדם.
בן אדם? אתה מכיר בן אדם?
כן.
בני אדם נבראו לפני 200 מיליון שנה.
כמה שאתה רוצה בסוף, מי הבורא הראשון?
דבר ראשון, לפני 200 מיליון שנה, הבני אדם לא היו דומים לנו.
עזוב דומים, לא. השואל, מי ברא את הראשון?
אוקיי, הוא גם נולד...
מי זה הוא?
האדם הראשון שאתה קורא לו.
כן, נולד על ידי מי?
אם אתה רוצה להצביע...
הוא נולד או נברא?
נולד.
נולד?
נולד.
נולד ממי?
נולד מי... מי, כמו בתהליך שנולדים היום, אותו תהליך, זאת אומרת...
אז היה מישהו לפניו, אני לא שואל על זה, על הראשון אני שואל.
אוקיי.
אז הראשון איך נולד?
אז הראשון, אני לא יודע להגיד לך בדיוק לפני...
אתה לא יודע!
אני לא יודע להגיד כמה זמן, אני יודע להגיד...
לא משנה הזמן!
אוקיי, איך זה...
שואל, הראשון שנולד, איך נולד?
הפעם הראשונה שקרתה היווצרות של אבא, אמא ובן...
כן.
זה בכלל לא היה בני אדם. זה היה...
תעזוב אותי, חתולים, אני שואל! איך נברא הראשון?
אני מסביר לך, אני מסביר לך.
נו, תסביר לי.
דבר ראשון, ברגע שהיה אבא, אמא ובן...
מי אמר שהיה ואיך נהיה, אני שואל?
זה היה, כולם דומים.
מה זה קשור אם הם דומים?
אבל שוב פעם...
תגיד לי, מי היה הראשון שברא את הנברא הראשון?
אוקיי, אז אם זה ההוכחה שלך...
לא אמרתי עוד כלום, תגיד לי אתה.
אוקיי, אז אני מסביר.
תסביר.
היה... כשהיה את התהליך של אבא, אמא ובן.
לא היה! כי איך זה נהיה?
אני אסביר לך, אתה שואל מתי.
לא, לא מתי!
אם אתה שואל מתי, אתה לא יכול להגיד שלא היה.
לא מתי, 200 מיליארד אמרנו כבר, הלאה. מה היה? מה היה?
מה היה?
מה היה?
היה טעים.
מה זה טעים? מה זה טעים?
מה זה טעים?
מה זה טעים? מי עשה טעים?
זה לא היה מי עשה.
אז מי זה?
זה היה התהליך
שקרה. אז זה היה תהליך, מי עשה את התהליך?
קורה...
התהליך עשה! מי עשה?
בכוחות הטבע לבד.
לא הבנתי. עכשיו, אחרי שיש כבר תהליכים אבולוציוניים והכל נברא הכל, למה אני לא רואה שנברא אולם חתונות כזה לבד?
אז אוקיי, שאלה יפה.
למה?
שאלה יפה, ואני אסביר. יש הבדל בין אולם חתונות לבין בני אדם מהותי. אני לא, כולנו יודעים שיש הבדל.
לא, איזה הבדל?
ההבדל מהותי.
יש תא, יש תא פה, יש תאים, בפנים יש תאים.
צודק, ובכל זאת, ההבדל המהותי שיש בין אולם שמחות לבני אדם, זה שבני אדם מתרבים בתהליך של אבא, אמא,
מה אכפת לי התהליך?
וההבדל...
עכשיו אין תהליך כזה, כי יש תל אביבים. הפסיק התהליך.
אתה צודק, זה באמת
משנה. זהו. אז מה יקרה? אז מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? מאיפה תקנה מרב מיכאל ילדים? מאיפה היא תקנה?
אוקיי, זאת... מה ההוכחה? אתה קצת בורח מהנושא?
לא בורח, אני בנושא.
אוקיי, אז איפה ההוכחה? באמת, אני מנסה לשמוע הוכחה.
אז אם אתה רוצה לשמוע, אז תקשיב טוב, מתוק.
מקשיב.
תקשיב. בן כמה אתה?
18.
לפני זה היית?
נולדתי לפני 18 שנה, מה זה לפני זה? תגדיר זמן.
לפני 18 היית?
לא.
לא?
לא הייתי.
אתה בטוח?
חד משמעי, יכול להתערב.
חד משמעי?
כן.
חד משמעי. עכשיו אני שואל אותך, העולם כמה קיים? תגיד איזה מספר שאתה רוצה.
לא משנה, נזרוק מיליארד, אני לא באמת יודע.
אמרת. אז שנה לפני כן הוא לא היה בכלל.
אוקיי.
נכון, ככה אמרת.
גם הוא
נותן... לא היה בכלל, נכון?
נכון.
לא היה.
היה שלב שהוא לא היה.
לא היה! מי עשה אותו?
נכון.
תענה.
תהליך, בתהליך הוא נברא.
מה אתה מבלבל את המוח? מה זה תהליך?
זה מה שאתה אומר,
אבל... אני לא אומר כלום, אני אמרתי שהוא לא היה, וגם אתה אמרת שהוא לא היה.
נכון.
עכשיו, מה זה תהליך? תסביר לי את המילה תהליך.
אוקיי, כידוע לנו כוח המשיכה...
מי זה כוח? לא היה עולם! לא היה עולם!
אוקיי.
כוח המשיכה זה אחרי עולם!
כוח המשיכה...
כוח משיכה זה אחרי עולם.
כוח משיכה זה אחד מארבעת החוקים הידועים לנו שנבראו עוד בהתרחבות הראשונה של היקום.
מאיפה ידועים לך? מאיפה רק שאני
אלמד? ידועים לנו כיום.
מאיפה ידועים? אני רוצה לבדוק איפה ידוע זה.
תרים עת, תזרוק, אתה רואה שנופל לב.
אבל מה זה ידוע? זה ידוע אחרי שיש עולם. מתי אתה יכול לזרוק? אחרי שנברא מה שאפשר לזרוק. לפני שהיה אפשר לזרוק, את מה תזרוק? בשביל שיהיה כוח הגרביטציה.
אוקיי.
אוקיי. אז שנה לפני מיליארד לא היה. אז מה זה תהליך?
אז זהו, המפץ קרה לפני שנה.
מפץ עכשיו! הגעת למפץ.
שוב פעם.
שואל. מה זה מפץ? מה התפוצץ?
לא התפוצץ שום דבר.
אז מה זה מפץ?
מלשון התרחבות, מלשון...
התרחבות, מה התרחב? מה שקיים?
התרחב?
מה התרחב? מה שקיים?
לא, דבר ראשון זה משהו שאתה לא מכיר, זה חומר...
אני לא מכיר, אתה מכיר ואני לא.
אני, שוב פעם...
אתה מכיר?
גם לא מכיר.
אז תכיר לי.
אני למדתי על זה.
למדת? שטויות למדת, גם אני למדתי באותו מקום שלמדת.
אוקיי, זה חוכח לאלוקים.
אז אני מסביר לך, אין מה שהתרחב, כי לא היה כלום. שנה לפני מיליארד לא היה כלום.
אוקיי.
אז מה התרחב?
אוקיי, אז...
זה הבלוף שמחרטטים אותך, שמתחילים מנקודה שלא מסבירים איך הגיעה בכלל. היא לא הייתה.
אוקיי.
אם היא לא הייתה, איך היא התרחבה?
אוקיי,
מה שלא תשובה. נמצא לא מתרחב.
נכון, אתה שואל שאלות בלי תשובה. צודק, מאיפה התחיל? מה התרחב?
יופי.
אוקיי, מצאת שאלה בלי תשובה.
עכשיו תרגע. עכשיו תרגע. תקשיב. ואל תישאר בעמדה שהיית קודם.
בשביל זה באתי להקשיב.
לא, כי אנחנו רוצים לתת לך תשובה. אבל אם תתעקש לא לקבל, לא תקבל. עכשיו אתה מבין דבר אחד. שלא יכול להיות דבר שנברא, שלא ברא את עצמו, שלא יהיה לו בורא. לא יכול להיות.
מסכים איתך.
אז זאת אומרת, חייב להיות בורא ראשון שברא, לא משנה אם זה לתא, אם זה לג'וק, אם זה לא משנה למה.
צודק, יש חייב להיות משהו שגרם לזה, נכון?
בדיוק. עכשיו.
נחכה בסבלנות.
אמן ואמן. ממשיכים. אז עכשיו אנחנו מבינים שחייב להיות בורא שברא את הנבראים. בלי בורא לא יתקיימו נבראים. לא משנה מי הם, מה הם, איך הם. לא משנה. עכשיו ברור גם שהבורא שברא את הנבראים הוא לא נברא. כי אם הוא נברא, אז השאלה חוזרת עוד פעם עד שנגיע לבורא.
רגע.
כן.
אתה לוקח קצת רחוק את ה... הסכמתי איתך בעובדה מסוימת שכל נברא יש לו בורא, ואני מסכים איתך את זה ב-100%.
די, הלאה, נמשיך.
כשאתה נכנס להגדרות של בורא,
לא,
זה כבר לא,
לא
קשור לשאלה.
לא, לא, זה קשור, חייב להיות קשור, אני אסביר.
אוקיי, אבל...
אני אסביר, תהיה סבלני. הבורא חייב להיות לא נברא, זה אני קובע. אני אסביר למה. אם הוא נברא, יש שתי אפשרויות, או שהוא לא נברא או שהוא נברא. אם הוא נברא, אז הוא כמוך, שאלה חוזרת עוד פעם. אז מוכרח להיות שהוא לא נברא, אחרת אנחנו מדברים על מי שאחר כך. ואנחנו מדברים על מי שלפני. נכון? אז זאת אומרת, הבורא שברא את כל הנבראים, הוא לא נברא, הוא קיים. מציאות קיימת.
אחד, אחד.
אתה שומע? הוא מציאות קיימת. מה יהיה? אז הוא מציאות קיימת. עכשיו, הבורא הזה שברא, ודאי שהוא חכם. כי אם אנחנו רואים את התוצאות של הבריאה שלו, בין אם תגיד כמוך בתהליך, בין אם תגיד בלי תהליך, רואים את החוכמה. החוכמה היא אינסופית. אתה רואה שכל המדענים מנסים להבין את המולקולה ועדיין לא יכולים להגיע לתוך תוכיותה עד שיגיעו למסקנות סופיות. זאת אומרת, הבורא שברא את הברואים היה חכם, והחוכמה שלו נגלית לעין כל. תראה כמה ביליונים של פרחים, כמה תרופות יש בזה, כמה ריחות יש בזה, תראה כמה מיליארדים, ביליונים של דגים, תראה כמה עופות, תראה מה זה עולם משופע בכל כך הרבה חוכמה בכל פרט ופרט. אפילו החול שאתה דורך, שהוא נראה הדבר הכי פשוט, תראה איזה משקפיים עשו לי מזה. זאת אומרת, המצלמות פה, בזכות החול, מהחול עושים את זה. זאת אומרת, גם מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אין דבר שאין בו חוכמה נפלאה. אז הבורא הוא חכם. חכם לא בורא דבר ללא תכלית, כי זה לא חוכמה. ילד שמשחק סתם ככה בחול ולא עושה כלום, זה לא חכם. אבל אם הוא בנה מגדל, או בנה בית, או עשה איזה משהו שיש בו תכלית, רואים ואומרים, זה ילד חכם, תראה איזה יופי, מה הוא עשה מהחול, תראה מה הוא עשה. אז אם הוא חכם, יש לו תכלית. אז אם הוא ברא את כל הברואים, והייתה לו תוכנית ותכלית.
מתי אתה מחבר את הסיפור של הבורא לעולם שלנו?
עכשיו, הנה.
עד עכשיו דיברת על באופן כללי.
כללי, כללי, בינתיים כללי. בינתיים כללי.
אוקיי, אתה אומר...
כללי! בינתיים כללי.
אז אתה אומר בעצם שבאופן כללי, בורא שברא משהו, ברגע שאנחנו מכירים את הכלל הזה שכל נברא חייב בורא,
okay.
אז הבורא הזה חייב להיות הבורא היחיד והעליון, כי אם יש לו עוד בורא, אז הבורא הזה הוא
אחר. נכון, הנה אתה בחור שממין, יפה.
אוקיי,
יפה.
הבנתי את זה ב-100%.
יופי.
הבעיה שלי פה...
רגע, הבנתי מה הבעיה שלך, נמשיך, אנחנו לאט לאט.
תן לי להגדיר אותה רגע, שלא נתרחק יותר מדי,
ואז
הבעיה שאתה מציג שחייב משהו לברוא, אתה לא מציג שבהכרח העולם שלנו הוא בכלל נברא. זאת אומרת, אני אסביר, יכול להיות שהיקום שלנו, אוקיי, הוא נוצר בתהליך שקוראים לו פיצוץ, שזה בלשון תפוצה.
אם היה לך, אם היה לך סבלנות, היית רואה שאני עונה לך. תקשיב,
אני לא רוצה פשוט לחזור אחורה, כי
לא חוזרים כבר, אנחנו מתקדמים.
כי לא חייב להיות שבורא ברא את זה.
שמעתי.
אז זה לא מוכיח מה
שאתה אומר. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, אבל לא חשוב, אני אסביר לך. הכל אני אסביר לך.
למה חייב להיות שאתה
חושב? אני אסביר לך כל דבר. שאלת ואני אסביר. אתה צריך להבין, חכם הסכמנו. בורא לתכלית הסכמנו, למה? כי זה ניכר, רואים תוצאות, לא רק פה.
של העולם שלנו
של פתאום? כל העולמות הם קשורים. Okay. כל העולמות קשורים, אם יזוזו הגלקסיות, אנחנו לא נמצאים. אם השמש תתקרב קצת מהמרחק, אנחנו עבודים. אתה רואה שאומרים שיש משבר אקלים.
תגדיר קצת, משבר אקלים זה לא קשור לקרבה שלנו. זה
כן, אומרים שמעלות החום עולות כל הזמן.
יש משבר אקלים.
הלו, וזה ימיס את הקרחונים, וזה ישטוף את כולם. זה אם יתקרב קצת, קצת ישתנה המרחק, זהו.
תגדיר מה זה קצת.
לא משנה כמה זה קצת, מה זה משנה כמה. הרי אומרים שאם יש התחממות יתרה פה, אז לכן יכול להיות המסע של הכתמים וכו'.
יכול להיות.
די. עכשיו, אז רואים שיש קשר בין כל הגלקסיות סביבנו אלינו, כי אנחנו נמצאים באיזשהו מקום בספייס, ושמה אם ישתנה האיזון בין מה שהיה קיים עד עכשיו, אנחנו נתפוגג. זה מה שאומרים אלה שמדברים על האקלים חרטה, אבל לא חשוב, הם אומרים שזה מה שיקרה פשוט, ולכן עושים כל ההגנות, כאילו עושים בדיוק הפוך, אבל לא משנה. עכשיו, אם יש לנו בורא חכם, והבורא חכם ברא את העולם, והייתה לו כוונה ותכלית, כי אנחנו רואים חוכמות, לא. תן לי לדבר.
אני עוצר אותך כשאתה טועה, כדי שלא נתקדם סתם.
אל תגיד טועה, כי אני לא טועה.
שאני חושב...
שאתה לא מבין.
שאני לא מבין.
יופי. אז תמתין, תמתין. סבלנות אמרתי, אל תעצור אותי ואתה תבין. אני יכול לקפוץ ישר לנקודה, אבל אז תגיד לי איך הגעת לפה. לכן אני מתקדם איתך שלב אחרי שלב. היות והבורא חכם, כי רואים חוכמתו בכל הבריאה כולה, עכשיו אנחנו שואלים שאלה, אם הוא ברא לתכלית, יש לו תכלית, אני לא יודע מה הוא התכוון, הוא ברא, אני לא יודע מה הוא התכוון. עכשיו, איך יכול להיות חכם שבורא דבר ולא אומר מה הכוונה? קנית פעם איזה מוצר חשמלי, צרפו לך איזה דף הוראות יצרן, כתוב איך השימוש, מטרת השימוש, איך אסור להשתמש, כתוב, על מה יש אחריות? אם תשתמש כפי שאמר היצרן, נכון? זה החוכמה של אנשים טיפשים גם, הם מבינים, בלי זה אי אפשר, כל אחד ישתמש מה שהוא מבין, ואחר כך יבוא ויגיד זה נשבר. הבורא שברא את העולם חייב להודיע מה הוא רוצה, אם הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז לא יצא התכלית של מה שהוא רצה. איך הוא יכול להודיע? אחד שהוא יבוא בעצמו יגיד, אני הבורא, ואני אומר לכם תעשו ככה וככה. שתיים, הוא יכול לשלוח לנו מכתב, שיהיה ברור שהוא כתב אותו, שיהיה ברור שרק הוא כתב אותו, אף אחד לא יכול לכתוב אותו. דבר שלישי, הוא יכול לדבר לאנשים מסוימים, ולהגיד להם, תגידו בשמי, שמה שאני אומר ככה יהיה, ובסוף ככה יהיה. ואם ככה יהיה, ואנשים לא יכולים לדעת העתיד, והם אומרים בדיוק מה יהיה, אלף פעם, ואלף פעם הכל קורה, אז ברור שהם קיבלו את הידיעות, ממי ששולט בעתיד. כי אחרת איך הוא יכול להגיד מראש מה יהיה בעתיד? רק מי ששולט בעתיד יכול להגיד אותו, נכון? כן או לא?
אם מוכיחים בן אדם שחוזה עתיד, אתה... בהכרח הוא יודע ויכול להיות גם שולט בעתיד. כן.
די, עכשיו הוא אומר, זה שיודע אומר, זה לא אני, זה הבורא דיבר איתי ואמר לי כך וכך, כן. וזהו. די.
מוכיח.
ולא רק זה, אותו בורא ששלח אותו אומר שאם הוא יגיד דבר ויהיה שקר מותר להרוג אותו, עד כדי כך. עכשיו בוא תקשיב, הגענו לסוף. הבורא התגלה במעמד הר סיני לפני מיליונים, לא יהודים רק, גם אומות העולם, ואמר את עשרת הדיברות, שלמרות שיונייטד סטייטס אוף אמריקה היא בהפרדה דת ומדינה, בכל קלאס יש את עשרת הדיברות, כל כיתה. עשרת הדיברות זה האור שלהם, על זה הם לא מבטרים וכולי. זהו. במעמד הר סיני אמר הקדוש ברוך הוא בקולו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הוא אמר? הוא אומר לאלה ששומעים אותו, אנוכי, אתם יודעים מי מדבר אתכם? אני שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אלה שעמדו במעמד הר סיני יצאו ממצרים, כן, יצאו ממצרים. איך הם הגיעו למעמד הר סיני? ממצרים. אז למה אומר להם שהוא הוציא אותם ממצרים? איך הם ידעו שזה הוא? איך? במצרים כשהם היו, הוא אמר למשה רבנו, תלך לפרעו, תגיד לו שלח את עמי ויעבדוני, ואם לא, אני מביא עליך סדרת מכות, 10 מכות. ואז הקדוש ברוך הוא כל פעם שלח את משה לפרעו ואמר לו, הפעם תהיה מכת דם. אני הופך את כל המים במצרים וכל זה, דם, לא יהיה מים, שבוע ימים, אין מים. ומשה אומר ומתקיים. אחרי כמה זמן, חודש, שולח אותו עוד פעם, תגיד לו, אתה לא שולח? ספרדעים כל ארץ מצרים. ספרדע אחת, שוברים אותה לשתיים, מתפרקת לכמה, ומתרבים, מתרבים, אין מקום, כל המדינה ספרדעים. בקיצור, 10 מכות, קינים כל חודש, קינים, דבר, וכל אלה מכות לא טבעיות, שהטבע לא יכול לעשות אותם. למה? כי הוא אומר, זמן שהמכה תבוא, זמן שהמכה תפסיק. ולא רק זה, הוא אומר לפרעות, תבחר יום. הוא בוחר יום, הוא אומר, לא יום, מחר. הוא אומר, לא, אין בעיה, מחר. מחר מגיעה המכה בדיוק. אחרי 10 מכות כאלה, מה מתברר לעולם? שיש בורא שיכול לשנות את הטבע. זאת אומרת, הוא הבעלים על הטבע. פה, בעולם הזה, לא בפיצוצים. בעולם הזה. והוא נותן מכה אחרי מכה. אחרי שהוא מוציא אותם ופותח להם את הים סוף. לא מעבר אחד, 12 שבילים גוזר ים סוף לגזרים. שכל שבט ילך בנפרד ומטביע את כל המצרים שהטביעו את הילדים של היהודים בנילוס. מגיע מעמד הר סיני שאומר למשה, תגיד להם להתקדש 3 ימים ואני מתגלה להם על הר סיני. ואז הם שומעים אותו אומר, זה אנוכי, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לכן אני אומר לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ולא פיצוצים. שמעת? כי זה אני. עכשיו, הוא לא רק זה, הוא נותן לנו תורה. שבתורה כתוב מה הוא רוצה מאיתנו. מה המצוות, החוקים, המשפטים, כל מה שהוא רוצה. תרי"ג מצוות. בתורה לא רק כתוב מה צריך לעשות, כתוב גם מה העתיד של עם ישראל ומה יקרה איתם עד סוף הדורות. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד לנו מלפני 3,300 שנה מה יתרחש עם העם הזה עד עכשיו, ושגם ירדפו אותנו כל הגויים במשך כל הדורות, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו ולא יוכלו. למה? כי אני שומר עליכם. אבל אני אומר לכם, לא תתנהגו טוב, אני אעשה לכם עונש. תחזרו אליי בתשובה, אני מפסיק את העונש. תתנהגו טוב, אני אבנה לכם בית מקדש. תפרו את הברית, מחריב לכם. תחזרו בתשובה, אבנה לכם. עוד פעם וכן הלאה. זה כתוב דבר אחר דבר. יש לי קלטת נקראת נבואות שהתגשמו. אני מביא שם כל מיני דברים שקרו לנו בזמנים האלה, שאני חי בהם, שכולם כתובים בתורה מראש לפני 2,000 שנים, וכולם התקיימו.
אמרת בתורה כתוב כל דבר, אז זה לא כזה פלא שקרה שם מה שכתוב היום.
לא הבנת, תקשיב, אל תהיה. מה זה כתוב?
אבל זה לא מה שאני רוצה.
רגע, לא כתוב שם שיהיה ביסלי. אבל רגע, תקשיב. כתוב אירועים, שאירועים אלה יכולים להתרחש רק בידיעתו של מי שנותן להם להתרחש, כי אם הוא לא רוצה, הם לא יתרחשו. רגע, כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. נו, מתוך, בוא נגיד, 200,000 ניסיונות לחלות העם היהודי. איך זה יכול להיות שלא הצליחו? סטטיסטית, איך יכול להיות שלא הצליחו? אמר אחד מההוגי דעות הגרמנים, אני לא צריך הוכחה שהתורה אמת. עצם זה שהעם היהודי הזה קיים, זה הוכחה שהתורה אמת. רגע. עכשיו, מעבר לזה, שהוא נתן לנו גילוי בעצמו, מעבר לזה שהוא נתן את התורה שרואים בה את הכל, הוא גם ניבא נביאים, שהנביאים יגידו בקולם את כל מה שהתרחש. והוא כתב שאם מישהו ידבר בשמו בשקר, להרוג אותו. זהו. עכשיו, אז לאור זאת, נסכם בינתיים. יש בורא חכם, ברא את כל הברואים, שולט בכדור הארץ הזה, התגלה פה, נתן תורה שמוכיחה את אמיתתו, ונביאים שידברו בשמו, בכל מה שהם אמרו התקיים. אם ככה...
אוקיי, יש... עד עכשיו אמרת הרבה דבר.
כן. כן. דבר, דבר.
אמרת עד עכשיו הרבה דברים שקשה להפריך, בעיקר בגלל שאתה מדבר על בורא שברא אותו, זה דברים שהם בדמיון בעצם.
לא בדמיון,
במחשבה,
פשוט.
לא בפיזי, לא ברוחני.
בדוק, אתה למדת, הרי למדת אפילו שיעור טבע, נכון?
נו.
יש דברים שהם אקסיומות, נכון?
מה זה אקסיומות?
אתה לא יודע מה זה אקסיומות, דבר שלא ניתן להוכחה, אבל בריא שהוא קיים, ברור שהוא קיים. לא צריך הוכחה.
הוכחה זה דבר כבד, יש הרבה
תיאוריות. שמעת
אוקיי.
יש הוכחות לוגיות.
אז איך יודעים שזה קיים?
בוא תקשיב רגע, תקשיב.
תן לי דוגמה.
אתן לך דוגמה. אני לא צריך להוכיח שהאלכסון הוא יותר ארוך מהניצבים של המרובע או המלבן.
אתה יכול לבדוק את זה, ודאי.
אתה יכול, אבל לא צריך. אבל לא צריך. זה ברור שכל אלכסון הוא יותר מאורך כל ניצב.
אתה מתכוון לדברים שלא צריך להוכיח.
בדיוק, שדברים שהלוגיקה, הלוגיקה אומרת שזה כך, זה ברור.
לא צריך, אבל אפשר.
אפשר, בטח.
אבל לא צריך, אוקיי.
חילול השם, חבר'ה, חילול. חבר'ה, מזה חרב בית המקדש. תפסיקו, תעצרו, כולם לעצור, כולם לעצור. חבר'ה,
מה השם שלך, בחור? בחור, רגע, אני רוצה רגע, מה השם של הבחור?
יונתן.
איך?
יונתן.
תשאיר לו את הטלפון, אני אמשיך איתך בטלפון, בסדר?